כאן תרבות.
בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות.
מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני הסקטים. על ההפקה איתנו היום עמרי קפלן ונועם ישראל, על הביצוע הטכני אלעד זוהר. אלעד, יצא לי להגיד אלעד, שזה גם יכול להיות שם. אלעד זוהר, אבל הוא בעין.
יכול לגמרי להיות שם, אבל זה אלעד.
אלעד זוהר, שלום לך יובל אביבי.
שלום מה יעשה לה, ברוכה, השבה. חזרנו, הייתה לנו פגרה קצרה.
ברוך הנמצא.
אבל חזרנו, לא לדאוג, אנחנו פה. אנחנו נשארים בענייני החג. חג הפסח, זה אתה חלף לו, חג הזיכרון היהודי של המסע במדבר והחירות. אנחנו רוצים לשאול את עצמנו היום בתוכנית, האם כל מה שקורה לנו עכשיו זה בעצם תקופת במדבר שלנו, תקופת המעבר הגדולה של הזמנים שלנו, האם אנחנו עכשיו במדבר? את מרגישה במדבר?
לא.
אני לא יודע.
אני חושבת שהגענו.
זה מין, הגענו
בפנים.
כבר?
אנחנו, במדבר זה ספר הדרך, כאילו, אבל אנחנו הגענו, אנחנו
כן,
נכנסנו
המדבר
לארץ.
הוא, המדבר הוא גם
אקסטריטוריה. אני מבינה שאתה חושב על איזה מטאפורית וסימבולית וכל הדבר הזה.
מסע כזה, שאתה אמור להגיח בסופו ראוי יותר וצודק יותר ולעבור איזה חניכה.
אני לא מאמינה פשוט בראוי יותר וצודק יותר, אתה מבין? זה הקטע פה, אנחנו, זה הקטש.
אנחנו היום שואלים אם אנחנו באמת נמצאים בתוך תקופה של מסע באקס-טריטוריה כזו, ואם כן, מה אפשר ללמוד מהסיפור המקורי? כי כבר עשינו את זה פעם אחת, היינו במדבר באמת,
נכון.
ויש כל מיני ספרות שעוסקת במדבר, ובכלל, מה זה הפיגורה הזאת, מדבר שהעסיקה כל כך הרבה יוצרים? לא רק יהודים. מאיר שלו בביתו במדבר, ביאליק.
מאיר שלו היה יהודי, אגב.
כן, הוא כן. אבל נגיד סנט אקזופרי לא היה.
נכון.
חולית לא טקסט יהודי.
נכון.
אבל הם מתרחשים במדבר. נראה שהמדבר יכול להיות מקום של ייסורים, של בדידות, של מבחן פיזי ונפשי, אבל גם מקום של ריפוי, של התכנסות, של התבודדות והתבוננות.
נכון.
שהוא, יש בו משהו חיובי.
התחושה הזאת שלנו פשוט, תמיד, אין שם כלום הרי במדבר.
נכון,
זה הרגע הזה שאתה עם עצמך ועם אלוהים או משהו.
נכון. יש אנשים שאומרים, אני הולך למדבר, אני צריך כמה ימים במדבר.
נכון.
נכון.
אנחנו נדבר היום עם נועם מנהיים על הרעיון הספרותי של המדבר, מה עשו איתו הסופרים השונים, ומה הוא מייצג בספרות. נדבר גם עם דוקטור ג'רמי פוגל, הפילוסוף האהוב עליי, על המדבר כרעיון פילוסופי, והאם באמת הוא מתאים לתיאור של מה שעובר עלינו עכשיו, כמו שאתה רוצה לשמוע. נדבר גם עם צור שיזף שלנו, בפינה דרך הספר, על מסע מדברי כמובן, אבל אנחנו נתחיל עם היצירה המקורית, ספר במדבר עצמו, ונשאל את עצמנו מה קורה בו, מה אולי אנחנו יכולים ללמוד ממנו על המצב שלנו עכשיו. נעשה את זה עם פרופסור חיים וייס, חוקר ספרות חז"ל מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. שלום חיים וייס.
שלום, מה שלומכם?
ברוך השם. טוב, תודה.
הכל מובן, הכל מובן.
חיים, מה בעצם קורה בספר במדבר?
קודם כל, אני... כן, אני... סליחה, אני מתפרץ לך לתוך הדברים.
מתפרץ, בבקשה.
לא, אני מבלה המון במדבר עכשיו, אני בדיוק חוזר משם עכשיו, כי אני חוזר מעוטף עזה, מעבודה בחקלאות, ואני גם, אני מלמד במכינות, בשלוש מכינות ששלושתן נמצאות במדבר, ואני מבלה המון שעות במדבר, ויש בו משהו מאוד מאוד מרגיע, בתוך כל הכאוס הנורא שאנחנו נמצאים בו, הזוועת עולם, המקום הזה שהוא ראשוני וקמאי ושקט, יש שם שקט.
אבל זה גם מפחיד נורא, אנחנו גם מפחדים מהמדבר.
זה נכון, אבל ברגע שאתה מתמסר לפחד הזה, לרגע, ואתה נהנה ממנו גם, כן? זאת אומרת, צריך לברר את הפחד הזה. והספר במדבר הוא למעשה מעבדה מאוד טובה לבירור הפחד הזה. זאת אומרת, ספר במדבר מתאר מעבדה מאוד מאוד גדולה, שבה יש בה, קוראים בה הרבה מאוד דברים, אבל יש שם שלושה גורמים בעצם, שמתאמנים בלהיות עם. יש את עם ישראל, את בני ישראל שיוצאים ממצרים, יש את אלוהים שמתאמן בלהיות אלוהים, ויש את משה שמתאמן בלהיות מנהיג. וצריך לומר שלרוב זה עובר לא פשוט. זאת אומרת, התיאור...
לא קל להיות עם אלוהים ומנהיג.
לא קל להיות עם עבדים שיוצא לחירות.
כן.
לא קל להיות אלוהים שמצפה להכרת תודה ולא מקבל אותה. והוא לא רגיל להיות אלוהים. הוא אלוהים, אני אגיד את זה בזהירות,
אבל זה לא פעם ראשונה שהוא אלוהים.
זה נכון, אבל זה פעם ראשונה שיש לו עם שהוא צריך לנהל אותו. עכשיו, לנהל עם זה לא דבר פשוט. הוא מצפה שהעם יכיר לו תודה על המדבר ועל המן ועל המשכן ועל כל הדברים והניסים הגדולים וחציית הים וכל הדברים הגדולים. בכלל, שהוא הוציא אותם, הוא מוביל אותם לארץ חדשה, אבל זה עם עבדים שלא פשוט לו כל כך. ואלוהים מתגלה כאל קצר רוח, פגיע מאוד, נעלב, שלוקח כל דבר קשה מאוד. ומשה, המנהיג, שהוא באמת אולי הדמות מעוררת החמלה וההזדהות הכי, באופן הכי גדול בתוך הסיפור הזה, נע בין שני הקצוות הללו, בין עם סרבן לבין אל שכל רגע רוצה להיכנס בעמו ולחלות אותם כרגע או כרגע, כמו שהוא אומר. ומשה אומר לו, תיזהר, אל תעשה את זה, מה יגידו עליך, שאתה לא מסוגל, שאתה אלוהים חלש, כל מיני דברים כאלה. יש שם משהו שהוא מצד אחד מאוד מאוד פגיע מכל הצדדים, אבל דווקא בגלל הדבר הזה, זה מאפשר להתבונן לתוך הפסיכולוגיה של העם. זאת אומרת, יש פה עם במסע, שנמצא, הולך לקראת לא נודע, לקראת ארץ שיש בה הרבה מאוד עמים שיושבים בה, והם שולחים מרגלים, והמרגלים חוזרים, ולמעט כלב בן יפונה ויהושע בן נון, כל המרגלים אומרים, אוי ואבוי אחד גדול. מה יש שם, הם יוכלו אותנו, הם יהרגו אותנו, זה כזה.
ואנחנו אמורים לסמוך על אלוהים ועל משה בסיפור הזה. זה קצת מוגזם, באמת.
באמת מוגזם. ואלוהים מתגלה כהורה קצר רוח. זאת אומרת, הוא לא נותן... מה שצריך לעבור בעצם במדבר, בסופו של דבר זה קורה, אבל זה עובר תהליך מאוד מאוד גדול, שבו יש חילופי דורות. הדור שיצא לא ייכנס, והדור שייכנס הוא לא הדור שיצא ממצרים, אלא הדור שנולד במדבר, והוא לא חלק מחוויית העבדות. אבל זה בעצם מין מבנה משפחתי קהילתי גדול, שבו מתאמנים בלהיות קהילה.
אבל זה אומר שבעצם אם היית עבד, אתה לא יכול להשתחרר מהדבר הזה. זה מה שזה אומר. אתה לא יכול להיכנס. אתה לא יכול להיות עם חופשי.
זה נכון מבחינת הסיפור המקראי, אבל כן. יכול להיות שאם בסיפור המקראי לגורמים השונים בסיפור הייתה יותר סבלנות לתהליך. זאת אומרת, אם יש משהו שאפשר ללמוד מזה, זה קצת מין מוסרי השכל, אני לא כל כך אוהב לעסוק בדברים, אבל אתה לא יכול להשאיר את העבר שלך מאחור, זה לא פשוט כל כך. כן. זאת אומרת, אתה יכול לצאת ממצרים, אבל אתה לא יכול להוציא את מצרים ממך, זה הרבה הרבה יותר מסובך הדבר הזה. והעם מתאר שם באופן, יש שם איזה מין תנועה שהיא רגרסיבית, שמופיינת בשני צירים. אחד זה געגוע לעבר שלא היה ולא נברא, והשני זה חרדה מפני עתיד שעוד לא קרה. עכשיו, הגעגוע לעבר בא לידי ביטוי בכל מיני מקומות. העם, יש שם מסכת שלמה של סיפורים שבו העם רוצה כל מיני, הם רוצים לאכול יותר טוב, הם רוצים מים יותר מים, רוצים תנאים יותר טובים, ואלוהים נורא כועס עליהם. ואז הם אומרים, בשלב אנחנו זוכרים את השומים ואת הבצלים, וגם המקרא נורא, מתאר את זה נורא יפה, אבטיחים, כל מיני דברים שאכלנו במצרים. עכשיו במצרים הייתם עבדים. אבל הדמיון הקהילתי משחזר עבר שלא היה ולא נברא, אבל הוא מקבל, אותו עבר שלא היה ולא נברא, מקבל ממשות מאוד מאוד גדולה בתודעה של הקהילה, כי החרדה מייצרת עבר שכזה. ולעומת זאת, העתיד נראה מאוד מפחיד עכשיו. במדבר הם למעשה מובלים על ידי האל למצב של אנשים שהם לא אחראים לגורלם. הם הולכים לאן שאומרים להם, הם מלווים על ידי ענני כבוד, יש משכן ויש מן שיורד מן השמיים ומאכיל אותם. הם לא אנשים שדואגים לגורלם, והדבר הזה מייצר קהילה מאוד מאוד תלותית, חרדה, לא פעילה. וזו המעבדה שנמצאים בה במדבר.
תשמע,
אוקיי.
קשה מאוד שלא לעשות פסיכולוגיה בגרוש או סוציולוגיה בגרוש, כן, לדברים שאתה אומר, ולהגיד, אבל זה בדיוק, בדיוק, בדיוק אנחנו עכשיו, בול. מפנטזים על עבר, אם רק היינו יכולים לחזור לשישה באוקטובר, כאילו שהיה נפלא פה לפני השישה באוקטובר, מה שקרה הוא אסון נורא והיום, היה קשה ומשוסע.
הכל יחסי, מה זאת אומרת? נכון. כן, אני מאוד הייתי רוצה לחזור לשישה באוקטובר, לשנות את ההיסטוריה.
אבל אולי אנחנו מפנטזים, גם במצרים לא היה משהו, אבל הם מפנטזים שהיה להם שומים ובצלים, ואנחנו מאוד מאוד חרדים מהעתיד, אז אני לא רוצה לגרור אותך למקום של המוסר ההשכל, אבל בכל זאת זה מאוד מאוד מזכיר את מה שאנחנו חווים עכשיו.
תראה, אנחנו במין תקופת ביניים איומה ונוראה. זה סיוט מתמשך ומתמשך ומתמשך. של, אני לא רוצה לעשות ההקבלות אחד לאחד, אבל הנהגה חסרת אחריות, חסרת יכולת, שמובילה עם מבוהל לקראת עתיד קשה מאוד. כל שבוע, אתה חושב על זה, לפני שבוע הייתה פה איזו התקפת טילים הכי גדולה על מדינת ישראל מאז ומעולם, כן. ולמחרת אנשים הלכו לאיקאה לקנות רהיטים ודברים לחג. אתה אומר, זה מקום מטורלל לגמרי, המקום הזה.
נכון.
כאילו זה היכולת שלנו לבלוע וכאילו להדחיק את מה שקרה אתמול לקראת המחר, זה דבר די מטורף. עכשיו, הגעגוע לשישי באוקטובר הוא גם באמת מסוכן, כי השישי באוקטובר הוא מה שיצר את השביעי באוקטובר, כלומר, מה שהיה לפני כן יצר את מה שקרה, זה לא נולד יש מאין, והיו מסודלים וטעויות שקרו לפני כן, ובהם צריך לטפל. אבל הפחד מפני העתיד הוא כל כך גדול, שאנחנו מתגעגעים לאיזה עבר, אנחנו גם מתגעגעים לאיזה מין קהילתיות, שחלקה מדומיינת וחלקה ממשית, של עם מאוחד, של קהילה שיודעת לתפקד ביחד. זה קרה גם בחלקו, אבל בחלקו זה גם מאוד מדומיין הדבר הזה.
אולי אנחנו באמת צריכים לקחת מזה את האפשרות הזאת שאנחנו עכשיו באימון, אנחנו מתאמנים בלצאת עם, לצאת עם יותר מתפקד, מנהיגות יותר מתפקדת.
מה עם אלוהים? הוא גם כועס? כרגע? עלינו?
תראי, התקשורת שלי איתו מאז נעורה היא
מוגבלת.
חלקית, מוגבלת מאוד משני הצדדים. אבל בואי נגיד שהוא לא, לדעתי זה לא שעתו היפה, אם שואלים אותי.
אוקיי. קבע שהוא לא שומע.
אבל לא שואלים אותי כל כך.
קבע שהוא לא שומע אותך.
פרופסור חיים וייס. צריך לזכור, בסופו של דבר הגיעו לארץ המובטחת והיה סוף טוב. אז גם לנו, אולי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אני אדם אופטימי, אבל בכל זאת, יש משהו, אני רק אגיד, יש משהו בידיעה שאנחנו במדבר עכשיו, באיזה מצב קשה, שהיא גם ידיעה שיכולה לגייס כוחות לקראת עשייה אחרת.
אמן.
תודה רבה, חיים וייס.
יאללה.
להתראות.
חג
אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם תוכנית מיוחדת אחרי פסח על הרעיון הזה של המדבר. ואנחנו מנסים עכשיו, כמו שאני די אוהבת לאחרונה, לתת לפילוסופיה לטפל בנו, המקום הזה שבדרך כלל נותנים אותו לפסיכולוגיה. אני באתי אמון בדבר הזה, אני רוצה עכשיו שרק פילוסופים יטפלו בי, ואולי זה יותר הצליח, כי עליי זה לא עבד כל כך טוב. אז מה זה הרעיון הזה של במדבר מבחינה פילוסופית? ג'יז'ה קרא לתקופה של אחרי ה-11 בספטמבר, המדבר של הממשי. אז באיזה מדבר אנחנו אחרי 7 באוקטובר, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, ואיך הוא יכול אולי לעזור לנו, המדבר? ננסה להבין את הדבר הזה עם המשורר והפילוסוף החביב עליי, דוקטור ג'רמי פוגל, שהוא גם חבר סגל בחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, וגם מנהל אקדמי של אלמה, בית לתרבות עברית. שלום ג'רמי פוגל.
שלום רב, שלום מאיה, שלום יובל, שלום למאזינות, למאזינים, שלום לכולם.
שלום ג'רמי, תודה שבאת. מהו המדבר מבחינה פילוסופית?
אגב, מאיה, קודם כן. כל אני אוהב את זה שאת הולכת לפילוסופיה ולא לטיפול פסיכולוגי, כי אולי הפילוסופיה תעזור לנו להבין שאין טיפול שיכול להצליח לעזור לנו במה שאנחנו צריכים באמת.
וגם תוכלו אולי להתפרנס יותר טוב, אתה יודע, ב-400 שקל לשעה תוכל להסביר את זה יותר טוב.
לא, זה חשוב, זה שניהם חשובים, כל טיפול.
אין טיפול שיכול להצליח? גם המדבר?
לא, יש. אוקיי. אז המדבר, אז אני אגיד כזה דבר, תראי, באמת אפשר לחשוב בצורה ראשונית למדבר, יש סמל אולי ככה בתפמודה האמיתי של כולנו, של מקום שבו הולכים להתבודד כדי להגיע לאיזושהי תארה, לאיזושהי הקדשה, קידוש של העולם, לאיזושהי רמה רוחנית גבוהה יותר. תמיד הדמויות יוצאות למדבר, כן, ישוע הולך למדבר, משה, כן, יוצא למדבר כאינדיבידואל, ואז עם העם כדי להתאר לקראת הכניסה לארץ הקודש וכולי. אבל אני כמובן, כהרגלנו בקודש, אני רוצה לחשוב על המדבר ועל התקופה הזאת של המדבר במצרים, בסיפור של פסח, ובתקופה שלנו היום, דרך נקודת המבט של שפינוזה, שיש לו פרשנות מאוד מעניינת על המדבר, על עם ישראל במדבר. שפינוזה בעצם מזהה את המדבר כמצב הטבע בפילוסופיה הפוליטית המודרנית. זאת אומרת, המצב שהוא קדם פוליטי. כן? בני אדם בטבעיותם, כן, תחשבו על הובס, המצב הטבעי, איך שבני אדם חיו לפני שהם מכוננים סדר פוליטי. ושפינוזה זה מאוד חשוב לו להדגיש את זה, כי הוא רוצה לחשוב דרך הסיפור המקראי על המצב הפוליטי שלו. אז יש לנו בעצם חבורה של עבדים שיוצאים מתוך המצב המדוכה מאוד הפוליטית שהם היו בו במצרים, ומוצאים את עצמם במדבר, זאת אומרת בסוג של no man's land.
שעכשיו הם יכולים להיות פראיים וחופשיים?
הם יכולים, הם בעצם, ההנחה של שפינוזה, כן, שהיא ההנחה הרובזיאנית, והנחה די רווחת בפילוסופיה הפוליטית המודרנית, שהמדבר הוא באמת מקום שאין בו אמנה חברתית, אין בו חוקה, אין בו חוקים, זה מקום שבו חל חוקי הטבע, כן? עכשיו אצל חלקם יש מוסר בטבע, אצל חלקם הם, אבל אתה חי כאילו באיזשהו פחאות, אתה לא הסדרת שום אמנה חברתית, אתה לא הסדרת שום חוקה, אתה לא חוננת מבנה פוליטי. זה מצב של חופש מוחלט.
כן.
עכשיו, כמובן שהניתוח של שפינוזה הולך להיות שהסוג התיאוקרטיה שמשה מכונן, כן? זאת אומרת, מה הולכת להיות האמנה החברתית של העברים האלה, הולך להיות בעצם שיעבוד מוחלט לחוקה שמתחפשת לחוקה דתית, אבל היא בעצם חוקה פוליטית, כן? החוקה של משה, שפינוזה יאמר, שבצורה מאוד גאונית יחפיף את העם כולו לצרכיו הפוליטיים, זאת אומרת לזה שהם יהיו צייתניים, והוא עושה את זה דרך זה שהוא משכנע אותם שהם כל הזמן מצייתים לאלוהים. אז ברגע שיש לך עם שאתה מצליח לגרום לו כל הזמן לציית לאלוהים, עכשיו אתה במקרה דוברו של אלוהים, אז הוא בעצם תכלס מציית לך, אתה בעצם מצליח לכונן ריבונות פוליטית שבו אתה מחסיר מאנשים את האפשרות למרוד בך, כן?
רגע, אבל איך אתה מסביר, ואתה ושפינוזה מסבירים את זה, שאחרי כל הדבר הגאוני הזה של משה, הוא לא בא אל הארץ? זה לא עזר לו.
הוא אישית לא, אבל המשטר כן.
נכון.
הוא הצליח לכונן לפי הסיפור, החוקה הזאת שלו מצליחה לכונן את הריבונות הפוליטית שתחזיק מעמד בצורה כזאת או אחרת במשך כמה מאות שנים. תחשבי על, אני יודע מה, מה שקורה בצפון קוריאה, כן? גם הם חוננו איזשהו סוג של תיאוקרטיה דתית-לאומית כזאת שכבר מחזיקה כמה דורות. העניין הוא שאני חושב, למה אני חושב שאנחנו במדבר במובן הזה ברגע הנוכחי, היא שנדמה לי שגם בחוויה הישראלית כרגע, כאילו נפחם הסדר, האמנה החברתית שקיימה אותנו ביחד. כאילו החוזה בין המדינה לבין האזרחים שבה, הדבק הפוליטי שמחזיק אותנו כחברה אחת, בגלל גם האירועים הדרמטיים מן הסתם המזעזעים של השביעי וביסודיהם, אבל בעיקר בגלל הקשל המתמשך של חבורת הביזיונים ההזייתיים, וגם מאוד טיפשים שמנהלים אותנו, אנחנו כאילו מרגישים שהכל קרס, וצריך לחשוב מחדש על איזה סוג של חברה אנחנו מכוננים.
ואנחנו נמצאים לדעתך, סליחה יובל, אנחנו נמצאים לדעתך עכשיו באיזה אזור ביניים פראי כזה, שבו אנחנו כולנו מרגישים שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים?
אני חושב שמהרגע שאתה מציב כשר המשטרה את הבן אדם שעיקר תחומתו לחיים הישראלים היה רצח רבין, אז אנחנו אכן במצב שבו אנחנו בחוקי הג'ונגל, כן? Anything goes, כמו שאומרים באנגלית. ברגע ש... אני קורא לו פומבה, כן? הדמות הזאת מ-Lion King, אקונה מטאטה, בוא נבנה מקדש, אקונה מטאטה.
אבל אתה יודע...
ברגע שבן גביר הוא שר המשטרה, אז אני חושב שאנחנו במצב הטבע. אנחנו כבר לא
אבל אתה... תאר אותו כאמנה חברתית ראויה.
אני רוצה רגע אבל לדייק את זה, גם במדבר המקורי וגם אולי מה שאנחנו חווים עכשיו, אתה קראת לזה פרי השלטון, אבל בעצם זה קצת פוסט השלטון, הם יוצאים ממקום של שלטון מאוד 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 יציב, מצרים, הם יוצאים משלטון שהוא מבאס, כן, הם היו עבדים, אבל היה שלטון. זאת אומרת, יש מרידה, זה מצב פוסט-אפוקליפטי להיות במדבר בעצם, אתה הוצאת את עצמך מהשלטון לתוך מצב של... של חופש מוחלט, כמו שאתה אומר, החופש המוחלט זה לא דבר טוב, אנחנו יודעים מה קורה במקס הזוהם וכל מיני כאלה.
אתה לא יכולת לתאר את זה, זאת אומרת, אתה אומר את הדברים ממש כמו שרובס אומר אותם, אחד אחד. המצב הטבעי שרובס מתאר, המצב הזה של מקס הזוהם, המצב הזה של כולם נגד כולם, המלחמה של כולם נגד כולם, שהוא מתאר בצורה כל כך מרהיבה, כן, שחייו של אדם, שחייו של אדם בו זה דבר קצר, עלוב, עני, אומלל, מלא בפחד וכו'. זה מצב שהוא חושב שהיה באמת ראשיתי אולי כנראה מבחינה קרונולוגית, אבל הוא יכול לקחות בכל רגע נתון. כן, הובס חושב שכל פעם שמשטר קורס, מה שנותר בעקבות הקריסה הזאת זה מצב הטבע, שמחזיק מעמד עד שאיזשהו סוג של התארגנות פוליטית מחודשת, מכוננת. אבל לגמרי, זאת אומרת, המצב הטבע הוא לא מצב בהכרח במובן הזה מבחינה פוליטית ראשוני, קרונולוגית, אלא הוא בדיוק כמו שאמרת, אבל המצב שמתחחש כשאתה יוצא מאיזשהו סוג של ריבונות פוליטית שתחתיה היית כפוף, או שאתה משתחרר ממנה, או שהיא קורסת.
אולי בגלל זה הם חוזרים כל כך מהר בשמחה שכזאת, לא בדיוק בשמחה, אבל לחוקה נוספת, כי לגמרי. עדיף להיות מדוכאים מאשר להיות באפוקליפסה.
שמישהו ינהל את העסק
כן,
הזה.
כן, בסדר, שיהיה גחמני.
תזכור גם שהם מתגעגעים, הם מתגעגעים גם לאוכל, נכון? זכרנו את הדגה, את הבטיחים, את החסלים, את הבצלים,
אז אולי לא כדאי לנו כל כך להגיד, תראו כמה נורא השלטון, תראו איך הם לא יודעים, עדיף זה מאשר טירוף מוחלט.
הבעיה היא שהשלטון הנוכחי הוא טירוף מוחלט. זאת אומרת, אנחנו פה איזה קאץ' 22, אתה יודע, אני גם לא חושב שהקריסה היא כבר מוחלטת, אבל אתה יודע, אפילו אנחנו חושבים על המהפכה המשטרית. ברגע שאתה מתחיל לשקשר את הספינה הזאת של האמנה החברתית, של ביחד של... של, של איזושהי חברה שכוננה לעצמה, איזושהי פוליטיה. ברגע שאתה מתחיל לפרק את זה, כן, אז זה באמת מתפרק. אתה מבין? זאת אומרת, אני חושב שרוב הישראלים לא רוצים לצאת למדבר. פשוט יש ישראלי אחד שצריך להוציא את כולנו למדבר כדי לחגוג את חג החירות האישית שלו, כנראה, שלו בכלא. והוא וכל החבורה הזאת של אלה שלא יודעים לשאול, הרשעים והטיפשים בעקבותיו, הם אלה שמובילים אותנו למדבר מהזריותיהם וצרכיהם שלהם. אני לא חושב שכיף שם. אני נגד המציאות של מקס הזוהם. אני מאוד אוהב את זה שהצלחנו לכונן פוליטיה יהודית דמוקרטית כאן. זה דבר שמאוד משמח אותי, והייתי מאוד שמח שימשיך להתקיים.
אמן.
אבל אתה יודע, בין מה שאני רוצה לבין מה שקורה במדבר, אלוהים גדול.
אנחנו נסיים עם התקווה הזאת, ג'רמי פוגל, דוקטור ג'רמי פוגל, תודה רבה לך על השיחה
תודה
הזאת.
תודה רבה רבה רבה, חג שמח לכולם.
תודה.
אנחנו מה שקרו, חזרנו, תוכנית מיוחדת שעוסקת ברעיון של המדבר. האם אנחנו במדבר עכשיו? אנחנו רוצים להבין קצת מה קורה עם המרחב הזה, המדבר בספרות, מה עשו איתו הסופרים והסופרות, ואיתנו העורכת והמסעית, מחברת הספר הרשת התרבותית, נועה מנהיים. שלום נועה.
שלום, שלום.
יש הרבה מדבריות בספרות? זה משהו שסופרים אוהבים?
מי לא אוהב ללכת למדבר?
למה אנחנו אוהבים?
כל ההוויה הזאת היא של לשא עיניי על הערים, מניין יבוא עזרי. כן, זה איזשהו מרחב שיכול איכשהו בריקות שלו, גם מצד אחד לאפשר, אם אנחנו נגיד חושבות על, גם חושבים, על ייצוגים של מדבר בקולנוע, אז זה מרחב שיכול לייצג ולהכיל פעולה. על קנה מידה מאוד מאוד גדול, כן, זה מאוד מאוד מרשים ויזואלי. ומצד שני גם לייצג באותה נשימה איזושהי תנועה, נקרא לזה נפשית או פסיכולוגית של, של שינוי, של תמורה שיכולה להתרחש בתוך המרחב המאוד ריק הזה. אני נגיד חושבת, אולי אתם הזכרתם את זה, אולי תזכירו את זה גם בהמשך התוכנית, על מה שעושה פרנק הרברט בחולית למשל.
כן.
אולי הספר עם השם הכי מדברי שיכול להיות, וגם שהרבה ממנו מתרחש במרחב הזה. אז מצד אחד זה קנבס עצום שאפשר להקרין עליו ולייצר בו המון המון תנועה והמון אקשן והמון התרחשויות גדולות מאוד, בלי הרבה דברים שיסיחו את הדעת. זאת אומרת, אפשר להתמקד ממש באקשן שמתרחש מולנו על הדף או על המסך אחר כך בעיבודים שלו. אבל מצד שני גם לייצג את התנועה הנפשית של הגיבורים על רקע הדבר הגדול והרקע הזה. אולי זה לא מקרי שכל כך הרבה דתות שאנחנו מכירים ושמקיפות אותנו מעברים, נוצרו בתוך, בתוך קור המצרף הלוהט הזה של המדבר.
כי יש את העניין הזה של כאילו מצד אחד את יכולה למדבר, זה שלווה, ובאמת המרחב הרקע הזה שבו יכול לקרות לך משהו, את יכולה להערה, אבל גם יש משהו אפוקליפטי, יש לזה גם ייצוגים אפוקליפטיים. הדבר הזה שפתאום אין עולם בעצם.
נכון, נכון. נגיד אם אנחנו חושבות על סרטים כמו מקס הזועם, כן? או באמת יצירות פוסט-אפוקליפטיות שמתרחשות, זה לאו דווקא חייב להיות מדבר במובן שאנחנו חושבים עליו כייצוג הגיאוגרפי המאוד מאוד ספציפי שאנחנו מכירים, אלא יותר השממה. כן, השממה, הטריטוריה, החרבה הזאת לחלוטין.
נכון.
בדרך כלל אי אפשר להשיג בה מים או אוכל או טכנולוגיה, כלומר, מקום שהוא בא בעת, המקום הקדמוני ביותר, כאילו לפני האנושות, אבל גם אחרי.
נכון, יש את העניין הזה של איך פעם חיו, הנה אנחנו, זה, גם יש לנו את התחושה הזאת בחודשים האחרונים, נכון? שאולי נצטרך להיות במקום הזה, במדבר פתאום. לא יהיה לנו מים, לא יהיה לנו חשמל, מה נעשה, לא יהיה כן. טלפון, יש תיק מוכן עם, אני לא יודעת מה, עם מסטיק וגפורים, זה מדבר. פנס. אנחנו נצטרך ללכת, כן. פנס, נצטרך ללכת למדבר הזה.
כן, כן. שזה גם, אפילו אם אנחנו מרחיבות את ה... מילה הזאת, ואנחנו חושבות על הייצוגים המטאפוריים יותר שלה, אז אני חושבת על השורה הזו במטריקס, שאחר כך סלאבוי ז'ז'ק אימץ אותה ככותרת של המסע שלו, המדבר של הממשי.
נכון.
כאילו הדבר הזה, שאולי לא מדבר פיזי, אנחנו מסתכלים על עיר, כן? לא רואים מדבר, אנחנו רואים בניינים ואנשים, אבל גם הדבר הזה יכול לייצג איזושהי ריקות, איזושהי עינות, ואם לא לייצג אותה, אז להפוך מאוד מהר להיות היא. חשבתי על אחד הייצוגים האהובים עליי של מדבר, שזה המדבר הססגוני בסיפור שאינו נגמר, שזה מדבר שהוא כמו שנשים לילת וממלאים את הבקבוקים בצבעים האלה, בחולות הצבעוניים.
כן.
אז גם שם זה מין מדבר שעשוי גבעות כאלה של חולות בכל פעם בצבע אחר, אבל מסתבר שבלילה כל המדבר הזה פורח בפרחים ססגוניים, הם פורחים רק בלילה, הם מין קומלים להם לתוך רמות חול צבעוניות כאלה עם בוא הבוקר, ויוצרות את המדבר. והמדבר הזה מתפשט לכל מקום, זאת אומרת, אין לו, הוא מין ישות חסרת גבולות כזאת, שמייצגת את הקונפליקט הזה בין מצד אחד צמיחה לא מבוקרת, ומצד שני שממה מתפשטת.
אני חושב, מעבר לדברים האלה, על מקרה ספציפי מאוד בספרות העברית נגיד, שבה זה מקום מאוד גברי, המדבר, שאנחנו קוראים על כל מיני גיבורים כאלה שתקנים, או שקרה להם איזה טראומה בחיים שלהם, ואז הם הולכים למדבר ושם הם מוצאים את עצמם, והם מגלים שם את הגבריות האמיתית שהיא סובלת ורגבי האדמה וחווים איזה משהו. הם יכולים לפעמים בספרות למות שם במדבר, אבל הם לא ספק מוצאים שם את הגבריות הישראלית השורשית הרבה פעמים. וזה קצת, זה לא בדיוק מעבר שם, זה כמו איזה מין גילוי מחדש של משהו שסורסנו ממנו אולי.
אני חושבת שזה אולי המקבילה שאנחנו יכולים למצוא הרבה פעמים אצל נגיד יוצרים רומנטיים, באירופה או אפילו בארצות הברית, אני חושבת של נגיד וולדן, כן, ותרו, הלכתי ליער כדי למצוא את עצמי. אז המדבר הוא היער שלנו, זאת אומרת, במרחב שבו אנחנו נמצאים, אם אנחנו רוצים ללכת לאיבוד, לגלות את עצמנו, באמת הרבה פעמים זו תנועה מאוד גברית, כי נשים מקושרות לא רק בספרות שלנו, אלא באמנות בכלל, אפשר לומר, עם איזשהו מרחב דומסטי.
בחיים עצמם גם, לא רק באמנות.
בחיים עצמם. בחיים של עצמם.
יש לי פה ילדים, אני לא יכולה ללכת עכשיו למדבר, חפש את עצמי בדיוק.
חפש את עצמי במדבר עכשיו, אני צריך לעשות צהריים. אז אם נשים מקושרות למרחבים הדומסטיים האלה, אנחנו נראה את הגברים כמי שיוצאים להם לאיזושהי שממה, ושוב, השממה הזאת יכולה להיות שממה ירוקה גם, היא לא, אצלנו היא בדרך כלל באמת מתרגמת למדבר, כי פשוט זה מה שיש לנו. זאת אומרת, אין לנו לך ליער לאבד את עצמך, ואתה תמצא את עצמך יושב על שרפקף של קקל תוך 5 דקות, זאת אומרת, ליד פחי
שלט. כן,
יער בן שמן. בדיוק. זה לא פרקטית, זה קצת בעייתי.
זה פחות עובד, כן.
תגידי, אנחנו צריכים עוד לסיים, אבל אנחנו שואלים את עצמנו, האם אנחנו עכשיו בתקופת מדבר, ואם אנחנו אכן בתקופת מדבר שכזו, האם אנחנו יכולים ללמוד משהו מהספרות האפוקליפטית אולי, או הספרות הגברית הזאת שדיברנו עליה עכשיו? יש איזה משהו שאנחנו יכולים לצאת איתו ביד, איזה טיפ מהספרות? מה עושים במדבר?
אני, קודם כל, את יודעת, מאז הקורונה בעצם אנחנו באיזשהו סוג של הלך רוח פוסט-אפוקליפטי כזה, וכבר אז אני למדתי שמכל הספרים הדיסטופיים שקראתי, אני לא יכולה ללמוד שום דבר על הישרדות ברגע המשבר כזה של האנושות, כי זה תמיד משהו חדש. אבל אני חושבת שהמסר המאוד גדול שיש לאמנות לפחות להציע לגבי מדבריות, היא שיש להם, יש להם סוף. כלומר, אם אנחנו מצליחים לצלוח את השממה האינסופית, הצהובה או האפורה הזאת, ולשרוד בתוכה, זאת אומרת, למצוא את הדרך שלנו, לא להילחם בה, אלא באיזשהו מקום להתאחד איתה, יש סוף לזה. אפשר לצאת מזה. אפשר ללכת בו 40 שנה, ולהגיע בסופו של דבר לאיזושהי ארץ מובטחת או לנווה, מים כזה שאנחנו יכולים לשבת ולפוש בו. הכוח הגדול של המדבר הוא במקומות שבהם הוא פוגש את התרבות.
איזה דבר יפה.
שזה אולי המקום שאנחנו נעים אליו.
נפלא, נפלא. אז אפשר, אולי נצא מזה בסוף. כן,
נפגוש את התרבות.
יפה מאוד.
נועה מנהיים, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
עכשיו, דרך הספר.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל הפינה דרך ספר עם צור שייזף, שבה אנחנו מדברים איתו על ספרי מסע, והיום במדבר, ספר מסע. שלום צור שייזף.
שלום וברכה. לא סתם ספר מדבר, ספר או ספר מסע אקטואלי, שאני חייב להגיד שיש להניח, אם צודקים מי שצודקים, אז הוא נכתב פחות או יותר לפני 2,200 שנה, אחרי שהוא עבר בתור מסורות בעל פה, אבל הרלוונטיות שלו לימינו היא פשוט על גבול הבלתי נתפס.
למה? למה הוא רלוונטי? הרי הם יושבים שם במדבר כרגע, ואנחנו כבר נכנסנו לארץ.
כן, אבל הסיפור של בעיקר ספר במדבר, הוא לא הסיפור של המסע, כמו שהוא הסיפור של חילופי השלטון. איך לוקחים הנהגה שיושבת נתקעה על הכיסא בגלל שיש לה הרגשה שמחוברת לאלוהים, ונפטרים ממנה, ובעצם עוברים לשלב הבא.
אתה מדבר על משה עכשיו?
אני מדבר על השלישייה, על הטרומווירט, על המשפחה. אני מדבר על משה, קודם כל על מרים, שהיא אחות הגדולה.
כן.
אחרי זה על אהרון, האח המחשף, וכמובן על משה הקטן שמביניהם, שהוא המגמגם, ההוזה, זה שמדבר עם אלוהים ושומע קולות בחושך ונמצא בענן וכל מיני מקומות. ושלישייה, בוא נקרא, אנחנו הרבה פעמים מדברים על זוגות חזקים, על powerful couples. אנחנו יכולים לדבר על טרומווירט מאוד מאוד חזק, שכל אחד תורם את היכולות שלו, ויש להניח שמי שעולה על הסיפור הזה זה דווקא מרים, שהיא האחות הגדולה והחכמה, והיא זאת שבעצם יעשית את התאום וירד הזה ומחליטה לעשות מעשה. וככה אני חושב שאם קוראים בזהירות, ושוב, צריך לזכור שאת ספרי התורה צריך לקרוא כמו שהם נכתבו, לא כמו שהם פורשנו, כי הם פורשנו כמובן על ידי טובי המוחות היהודים לאורך ההיסטוריה, זה יכול להיות רמב"ן, רש"י, מן עזרא ואחרים, אבל כשלוקחים את הטקסט וקוראים אותו כמו שקוראים ספר, ומסתכלים עליו, אז רואים איך הוא נכתב. עכשיו, יש כמובן את כל הקטע לגמרי, נקרא לזה המיתולוגי, של איך הם עושים במצרים, איך המחשף הזה, איך הארון מגיע בעקבות צרור של איומים לארמון ומראה לפרוש לא כדאי לו להתעסק איתם, ומוריד את המכות. ואז כשהם מצליחים לכנס את העם ולברוח באותו ערב פסח, כשהם בורחים ומגיעים לים סוף, או מגיעים למקום שבאותו הם צריכים לחצות, יש כנראה איזו תופעה שאפשר לפרש אותה די בדומה לסוג של צונמי, כי בצונמי הרבה פעמים הים קודם כל נינק אחורה ואחרי זה הוא חוזר.
כן.
עכשיו צריך לזכור גם שפרעה רודף אחריהם, הוא לא רודף אחריהם בשביל להחזיר אותם, אלא הוא רודף על מנת, כמו שאנחנו מכירים במזרח התיכון בשנים האחרונות, הוא רודף על מנת לנקום בהם. אתם לא תיכנסו בי ותברחו, לאתם נקע, עשיתם לי מה שעשיתם לי, עכשיו אני אראה לכם מה זה. ואת עניין הנקמה וההחזרה, אנחנו יכולים לראות שהוא נשאר מאוד מאוד דומה ב... לפחות ב-2,000-3,000 שנים האחרונות, לא השתנה כלום. עכשיו, זה סיפור מבוא, כי הסיפורים היותר מעניינים זה מה קורה אחר כך. כי צריך לזכור שהשלישייה הזאת, כשהיא נעה במדבר עם העם הזה שהוא כל הזמן רע לו וכל הזמן קשה לו ואין לו מים ואין לו אוכל, והוא חושב שהם באמת הונו אותם, כל השלישייה המובילה, והם על מנת להישאר בשלטון לא מביאים אותם אל הארץ בכל מיני תירוצים, לא סוגרים את העניין, כי כל הזמן יש מסע והם עדיין לא מוכנים, יש מלא תירוצים למרים, לאהרון ולמשה, למה הם לא מגיעים לארץ. בשלב מסוים, מתחילים להימאס להם כל הסיפור הזה. ואז קוראים כמה דברים מאוד מאוד מוזרים, שיש להם כל מיני פרשוניות, אבל הדבר הראשון, זה שמרים חוטפת שרת, בעקבות המעשה, הטענה היא שכמובן שזה קורה בגלל שהיא, בגלל גזענות. זה מה שכתוב בתורה. למרים יש מה להגיד למשה על האישה הקושית שלו.
נכון.
וברגע שהיא אומרת לו את הדבר הזה, היא חוטפת את העונש שלה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אנחנו לא מוכנים לקפל פה שום גזענות, שום דיבור על מישהו שונה ממך באור ובדברים האחרים, והיא חוטפת שרת, אורה מלבין, ולא לוקח הרבה זמן, זאת אומרת, היא עדיין נמשך המסע, אבל לא רחוק אחרי זה, היא פשוט נאספת אל עמיה, ובזה נגמר בעצם הסיפור של מרים, האחות הגדולה והחכמה, ואין שום ספק שהיא החכמה מבין כולם, קודם כל כי אישה, וזה נתון שאנחנו מקבלים אותו מההתחלה, וחוץ מזה, ברור שהיא המנהלת, והיא זאת שלוקחת את הדברים.
כן, אבל אם היה לה שכל ממש, היא לא הייתה מתעסקת עם גיסתה. זה אנחנו יודעות לא לעשות.
רגע, סליחה. לא, רובכן לא יודעות לא לעשות את זה. ויש דברים. וצריך לזכור שמרים היא בעמדת הבחורה. זה לא שציפורה היא... היא מגיעה ציפורה, איזה קושית אחת שהגיעה לשם, ואז היא עושה מה שהיא עושה, והיא חוטפת את העונש שלה. עכשיו, זה מסר מאוד מאוד עמוק. המסר הזה של אתה, אל תתגזען. אל תתגזען, לא בתוך המשפחה ולא מחוץ למשפחה, והעונש הוא עונש מוות על גזענות.
כן, עונש חמור.
אני מזכיר לך שגם מדינת ישראל עדיין לא הצליחה להגיע לעונש הזה שהוא ראוי לכל מיני אנשים שמתגזענים פה, על כל מיני אנשים אחרים.
אנחנו לא נותנים עונש מוות על דברים יותר חמורים קצת מזה. רצח למשל, בוא, אין לנו עונש מוות פשוט.
כן, אתה יודע, אם היינו מתחילים בגזענות, אז אנחנו, מצבנו היה יותר טוב. לא משנה, בכל מקרה, אנחנו נפרדים ממרים, ואז בעצם נשארים שני אחים, שם חשף המגמגם. עכשיו, יש פה דבר נורא נורא מעניין, כי אחרי הסצנה הזאת עם מרים, בעצם נשלחים המרגלים, והם חוזרים עם דיבת הארץ. עכשיו, מה זה דיבת הארץ? זה עוד פעם, זה כנראה מעלל של משה ואהרון, שהם לא רוצים עדיין להיכנס לארץ, יש להם תלונות אל העם שהוא לא מוכן, והוא לא כזה, והוא פחדן, וכל מיני דברים אחרים, ובעצם השניים שיוצאים שם בסדר מתוך הסיפור הזה, זה יהושע בן נון וכלב בן יפונה, שהם מוכנים לקחת את הצ'אנסים. עכשיו, יהושע בן נון הוא היורש, וכל הזמן מעכבים אותו ולא נותנים לו וכל מיני עושים דברים אחרים, ואז קורה איזה דבר, כמה דברים מדהימים, ברצף ההיסטורי שהספר מדבר עליהם, אומר, דבר ראשון, הם מכינים חוקה. מהרגע שחוזרים המרגלים ועד הרגע שהם נכנסים לארץ, פשוט יושבים, ורוב החוקים שקשורים בארץ, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, איך פולחנים, מה פולחנים, קוראים בקטע הזה. עכשיו, זה דבר שאתה מסתכל עלינו ואתה אומר, מתי בארץ הזאת הכינו חוקה בפעם האחרונה? הרי זה רק הקטע של, כנראה שזה יהושע בן נון וכלב בן יפונה, שהם לא מוכנים יותר לקבל את הדבר הזה שזה מתנהל לפי איזה חוק לא ברור, חוק אלוהי שלא יודע בידי באמת מה שהוא רוצה, והחוק האלוהי הזה מגיע דרך המגמגם הזה, דרך משה, והם פשוט יושבים וכותבים את החוקה. ואחרי שהם גומרים את החוקה, מגיע אחד הקטעים הדרמטיים הכי מדהימים של הספר. הם מגיעים לעבר הירדן, ושם בעבר הירדן מחליטים להיפטר מהארון. מבינים שהארון עם הכשפים שלו ועם אוהל מועד והעננים שהוא מוריד וכל הדברים האחרים, הוא המחסום האחרון שמונע בעצם מהעם לחצות את הירדן ולכבוש את הארץ. ואז יהושע בן נון לדעתי נותן את ההוראה הזאת, לקחת את הארון, לשים אותו למעלה שם על הור ההר, נדמה לי זה המקום, להפשיט אותו מבגדי כהונתו ולהלביש את הבן הכלומניק שלו. זאת אומרת שהוא גם כן כהן, אבל זה הרגע, זה רקע מדהים, שבו משאירים את הארון עירום למות על ההר, ונפטרים ממנו בדרך הזאת. ולגבי משה, אנחנו יודעים שנפטרים ממנו בהר נבו, נכון. הוא הרי הבטיחו לו שהוא לא יראה את הארץ. עכשיו, ההבטחה שהם לא יראה את הארץ בגלל ככה וככה וככה וככה, אם יש על זה אפולוגטיקה וניסיונות פרשנות, אין סופיים למה זה קורה. אבל התחר שהוא, שמשה, פשוט נעלם, כמו שאנשים נעלמו במהלך ההיסטוריה, משה נעלם מהזירה, ואז יהושע בן נון לוקח את הדברים, וקורא אחד הדברים הכי מופלאים שיש. הירדן נסוג לאחור, זאת אומרת, אתה משה ואהרון ומרים, יכלנו לעשות את הקשף הגדול של לעצור את ים סוף, כדי שנעבור בחורבה, ואז להכריע את רכב פרעה בפרשיו, אני אראה לכם, לא רק אני נכנס לארץ, אלא ירדן נסוב לאחור, הוא עומד, כל העם נכנס, ומשם מתחיל מסע הכיבושים הגדול, ויהושע בן נון הוא המושיע האמיתי. נפטרנו מהמשפחה המלכותית, נפטרנו מהטרומווירט הזה שחושב שרק האלוהים מוביל אותו בדרכו ואומר מה לעשות, נפטרנו מכל הדמויות האלוהיות, עברנו על אנשים שיודעים לעשות, מסדרים את העניין, מביאים את העם לכנען, כובשים את הארץ, ומתחילים לבנות מדינה. אני חושב שאם אנחנו ניקח את הדוגמה הקטנה הזאת, אולי באמת יש לנו סיכוי.
צור שייזף, תודה רבה על הקריאה הזאת בספר המסע.
האופטימית.
במדבר. נהדרת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
חג שמח.
עם זה אנחנו מסיימים, נכון?
נכון.
זאת תוכניתנו להיום. נגיד תודה לעומרי קפלן ונועם ישראל על ההפקה, לאלעד זוהר על הביצוע הטכני. נזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. ואנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.